יום חמישי, ג' דחול המועד סוכס. שלום וברכה, אנחנו מתחילים את פותח של היום מיהלומים מגדולי ישראל על חג הסוכות ועמל התורה של מור הנגיר של יושב זצל. אחד השנים שרבינו ניצב על סף גיל 100, ירדו גשמים בחול המועד. מאחר שהלוך הידועה היא שמצטער פוטר מן הסוכה, אז האנשים הלכו לישון בבתים. אבל הרבי יושב שלא רוצה לבטל למצדת סוכה, ישב ספון בחדרו, שקד את תלמודו, שמדי פעם הוא שואל את הנכד שלו האם הגשמים חדלו, האם אפשר לישון בסוכה. הנכד קנה אליו בקנייר, על פי הלכה סבא יכול לישון בבית, אמר אותו צודק, אבל אפילו פגע אני רוצה שמיד שיעצרו הגשמים אני אחזור לסוכה. בשעה 2 בלילה, כשהגשמים הפסיקו, הנכד סיפר את זה לסבא, שהגשמים פסקו מרדת. אבל אז ענה לו רבי יושב שעכשיו כבר הגיע הזמן ללמוד. מיד הוא פנה לסוכה והמשיך ללמוד. תלה הפוגה, שקולו נישא בניגון ובנעימה עד שהגיע הזמן שחר. בחג הסוכות אז התנוססה עד לפנות סוכתו של הרבי יושב דמיות דיוקנו של הרבי הקדוש מוסטרובצה. מלבד זאת היה נוהג לשבח מאוד את הדברתיו שלו, ולציין באוזני מקורביו עד כמה הוא חושק לעיין ולפלפל בהם. כשאחד שאל אותו פעם איך הקשר שלו עד כדי כך אליו, אז הוא סיפר שבימי באחרותו, אז נפטר הרבי מאוסטרובצה והספדנים, שהספידו אותו, ציירו עד כמה הוא יקר את הזמן והחשיב אותו. כמה הוא הקפיד לא להשחיל את רגעה בשום פנים ואופן. הדברים האלה שהוא שמע, זה נחרטו בתוך הלב שלו. וזה היה לו סימן וציון דרך לעיקור הזמן. אז מלבד זאת, זאת המכרת הטוב גם, היה נהג להריין הרבה פעמים בקרבים שלו. בערב ראש השונה של תו שיניים ב' הוא עבר ניתוח, אבל יש שהוא עבר ניתוח מסובך בעין. הוא לא יכל לרדת לתפילות ולעין בספרים בגלל החולשה והמאור עיניים שהוא לקה בה. הוא שכב במיטה כשהראייה מטושטשת, באוהב וכואב שהוא לא יכול לעין בספרים. אז אמרו לו, הרי הרב בקי בכל השעס, רש"י וטוסטוס יכול ללמוד בעל פה. אז הוא אמר להם, אני עכשיו צריך לעין בתשובה של ריב"ש, ולזה אני לא מסוגל. ואשמור את הבוקר של ליל ראש השונה. התנגן קולו של רבינו בלימוד, כמנהגו מזה עשרות בשנים. הנכד, שחשב בהתחלה שהוא אומר את זה עם זיכרון, הופתע לראות שהוא שוקד את שוב עשר ריבש, שהאצבע נע שורה אחרי שורה. ככה במשך 3 שעות, הוא ניצל את מאור עיניו שחזר לזמן מה, והגע ככה בתורה שלו, של הריבש, עד שהכוחות שלו כבר לא עמדו לו, והוא פשוט התעלף מתוך עמל ודבקות בתורה. זו הייתה הבחינה של גם כי אסכין לא אסור ממנו, שהתגלמה בכל מהלך חייו של רבנו, כפי שביאר פירושו על מסכת סובס, שבלימוד התורה וקיום המצוות, אדם צריך לפעול כל הזמן באותו רוח כבתחילה, וגם להוסיף עוד ועוד, שאולי כן לא רק שהוא לא נשאר במקומו, אלא נסוג לאחור. הנין של הרב ישראל זה רב מוישה, ספר שאחד הפעמים שהוא זכה להיות אצלו בשבת, אז הוא השתומם לראות את הסטנדר הגדול והכבד, שהיה מונח בתחילת הלילה במקום הקבוע בחדר שבו ישנתי ניצב בבוקר, סמוך למקום שהרב אלישיב יושב. הוא אומר, זה היה סטנדר גדול, כבד, שגם אני בעצמי התקשיתי לסחוב אותו, הוא אומר. על אחת כמה וכמה, בלילה, בחושך. אז לא יכלתי לתפוס איך הוא החליף את זה בלי שהשינה שלי הופרעה. בסעודת שבת, הרב אלישיב פתר לי את החידה, הדבר שבאמצע הלילה קבע גנרטור, ולכן הוא לא יכל לראות את מה שהוא לומד בחושך. אז הרב אלישיב לא חס על גופה השברי ועל ה-90 שנותיו, ונטל בכוחותיו הדלים את הסטנדר הכבד, והעמיד אותו בסמוך לקיר ליד תורת החירום. ככה לאורה, כשהוא ניצב על רגליו הישות משך כל הלילה. באחד מלילות החורף, ירד גשם בתוך הבית, חלחל הגשם, 2 בלילה.
קרסה מערכת החשמל, כל הבית נהיה חושך. אבל אשב שרצה להתחיל ללמוד ביקש מהנכד נר, לקח כלי מזג שמן, שם פתילות, הדליק את האש. ככה במשך שעה וחצי אותו אור חלוש, ישב לידו רבינו עם הגמרא, והגע בה בשקיקה במשך כשעה וחצי. שערבה לפנות בוקר כשנגמר השמן, יש מנו עוד פעם, אבל הנכד שחשש עם האור, עם האור עיניו שעלול להינזק, מה הוא הציע לו אולי שילך לישון, אבל הראש אם נרתע מעצם הרעיון ללכת לישון בעצמו של סדר הלימוד הקבוע. הוא טען לו הנכד שזה עלול להזיק לראייה, אז הוא אמר, אתה צודק, כשיש גמור אני אגמור, כשאין לומדים בלי. מיד הוא המשיך בלימודו, כשהוא דולה תיבות הגמור מהזיכרון העצום. וככה במשך כמה שעות הוא ישב ולמד בעל פה, כשהוא מצדד לשקלי וטריה, מילה במילה. כשלמדו בשיעור היומי את המסכת שבס, אז שינה רבנו את הסוגיה שלא יקרו לו עונר שם היתה, ובעוד רבנו מבאר את דברי הגמורה, אז הפתיר אחד המשתתפים, מה פשוט שם היתה, הרי הוא יושב, לומד עם קפיטה ושטרם, איך הוא יכול לשכוח לשבת? נער רב אליהו, שביהודי יושב בליל שבת לומד תויספס, פתאום האור נחלש, הוא לא יכול להמשיך לקרוא. הוא מסוגל להפסיק מהלימוד, ודאי שהוא יותר. כשהיה בן 80, אז עבר את כף לב, שפיזו אותו בבית חולים, מחלקת טיפול נמרץ. בלילה הראשון, הגוף שלו היה תשוש מאותו שבט, שבת לב שעבר עליו. יישב על המיטה והתחיל ללמוד כרגלו, שהקול של, שכולו, שקוע בלב הסוגיה בברוכת. ככה הקול שלו התנגן לאוזניהם של החיות בית חולים שעמדו בדממה מול המיטה של הרב הישיש שימשיך לשקוד על התורה. אחרי כמה רגעים הם פנו ככה ביסוס החיות שחולה אחרי התקף לב מחויב לשקע במנוחה להימנע מכל מעמד. רבנו הורים את עינה בצער מהגמור ושאל בהתנפצות האם זה מפריע למישהו. הלימוד, הקול של הלימוד. אמרו לו, לא, לא, זה לא מפריע, אבל הרב צריך לנוח. ועוד פעם, בולר שזה לא מפריע לאף אחד, וחזר לתלמודו כבחור צעיר. הנכד שלו, רב ליפר ריזון, מספר שבחודש אלו תשס"ג, כמה ימים אחרי הניתוח שעבר בלב. היה מאוד חלש, התקשה בתנועה. והוא מספר שהוא עלי ידו בתורנות, והוא ועד הרבה שבקש לפעול שישחררו אותו, כי הוא לא מצליח להירדם בגלל הרעש והאור שדולק. במהלך הלילה אומר, ראיתי אותו שכה בעיניים עצומות, ועוד ידיו שנעות בתנועות של לימוד מעידות שהוא ער וחושב בלימוד. ובבוקר שאלתי אותו, אם הוא מסוגל לחשוב גם בכזה זמן שהוא חלש, הוא אמר, כל זמן שאני לא ישן, אני חושב בלימוד. שאלתי אותו, אדם צריך שתהיה משנה סדורה לפניו כדי לחשוב בלימוד. מה יעשה אדם שאין משנתו סדורה בלימוד? אז אמר, אדם שלא יכול לחשוב בלימוד כל הזמן, הוא באמת נבח. הוא מסיים, כשהוא סיפר את זה לחיים קנבסקי, אז הוא אמר לו, נו, על מה יש לחשוב? על ביצים בצל? ודאי, כל הדברים הנפלאים האלה מתוך הספר עמודי של הילם. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים שכתב הרב וילמן ובקרבתונו, מוסף לתת נאמן בסוכות תשע"ז. מסופר פה על רכז לימוד דפיים בהלוכה בצרפת, הרב אסטורי לוי. מסופר על אחד האוניברסיטאות הנודעות בפריז, שיש שם הרבה יהודים שבאים ללמוד לימודי רופאה מתקדמים, שהם יוצאים אחרי שנות לימוד פוריים כרופאים מומחים שמבוקשים בכל הבתי חולים בעולם. אחד מהם קוראים לו דן אוריז, יהודי צרפתי, למד שם במשך כמה שנים אינטנסיביות. יום אחד חבר הציע לו לבוא לשמוע שהוא מעניין דפיים בהלוכה. אמר לו, לא מטיפים שם לדעת, חזרה בתשובה, אלא מלמדים את ההלכות שיהודים חיים על פיהם. בכל הדורות והשיעור מעניין ומרתק כאחד. כבר תקופה קצרה מספר לנו הרב לוי, המגיד שיעור אומר לו, המקומים, אומר לו, סיפור מופלא שמראה בעליל כמה בכוח ההלכה לקרב ידועים לבין שבשמיים. באותו זמן למדו שיעור, למדו הלכות ליבון, בין היתר פירט המגיצור הלכות שונות שנוגעות לחיי המעשה. פסק שם הלכות שבת שיחסיר הביתה ביום גשום מיל רטוב, לוקחים אותו על הרדיאטור, עד לא כשיחמם ואותו להתייבש, אז זה איסור קיבוץ. ראוי לא לעשות את זה. אותו סטודנט שמע את ההלכה, הוא החליט לצאת מהשיעור. אז המגיד שיעור שהבחין בזה, רצה לשאול אותו למה דווקא עכשיו הוא החליט לצאת מהשיעור. אבל אותו בחור, שהיה בחור משופשב וכישרוני, לא ויתר, ולעיני כולם הוא התחיל להגיד, לצעוק. אני נוסע בשבת, כותב, עושה הכל בשבת, הוא מדבר אותי עכשיו, לא להניח מיל על רדיאטור, זה לא נראה לך מגוחך, שאני לא עושה, שאני עושה הכל, בדיוק על הפרט הזה אתה מדבר איתי. אז כמה שזה לא מתאים לי, ולכן החלטתי לקום ולצאת. טוב, היו עוד כאלה שמחו לו כף, מחו לו כפיים, מגיד שהוא הרגיש שזה עכשיו השעה שלו להחליט אם לוותר, ולנסות ולענות לו משהו כדי להציל את כבוד העבוד מאותה חמת אותה השאלה המטריסה. ואז ניגש אליו המגיד שהוא בקשה קטנה. אני מבקש ממך לרגע לחזור למקום. אני רוצה בכל זאת להסביר לך משהו. אמר לו ככה, יש לי שאלה, למה אתה נוסע בשבת? הוא אמר, כי אני חייב לנסוע מהבית ללימודים, להגיע גם לבית חולים שאני עושה את הסטאז'. נו, ולמה אתה כותב? מה, אני חייב לכתוב מה שקורה? דברים שאם אני לא אכתוב, אני לא אזכור. עכשיו ואז הוא פנה אליו, ולשים את המילה הדרטור, אתה חייב? אם אני אגיד לך שאתה לא עושה את זה, כבר נניח לרדיאטור, אתה תניח לכיסא או לקולב, אתה מחבא את הקדוש ברוך הוא, שחושק בזה, שנקיים את המצוות שלו, יהיה אכפת לך לעשות? אז הוא אמר בגילוי לב, באמת לא אכפת לי, אין לי עניין דווקא לרדיאטור, ואם זה יכבד במשהו את הבורא, אני מוכן לניח במקום אחר. אמר לה, נגיד שיעור, אם ככה, אני מבקש לך בקשה אחת, אם בן כל אתה לא מוכרח לעשות את זה, אל תעשה, למען כבודו ידברך, איתה אתה לא חייב לעשות. אז במקרה הזה, תעשה, ותנהג בעצם להלכה. אחרי הבחור קיבל את זה על עצמו, כשהוא אומר, שני הנוכחים, אני נמצא בקצת רגיל בשבת, אבל את המעיל אני לא אשים עליו הרבה יותר. אחרי זה, שקרה מגיד שיעור, הוא אמר, אם כך תנאי הדברים, הוא רוצה להגיע אותו לסיכום, שכל מה שהוא לא מוכרח לעשות בשבת, שלא על פי ההלכה, אז הוא לא יעשה את זה. כדי לדעת מה מוכרחים ועל מה אפשר לבטר, אז אנחנו צריכים ללמוד כאן את ההלכות בקביעות, עד שנדע. הכל, נוכל להחליט מה נחוץ יותר, מה נחוץ פחות. ולכן צריך להישאר בשיעורים. סופו של הסיפור הוא שכיום אותו דן, נשיא לרופא, שהיא גם היא סטודנטית, מאותה רוסי שבכלל האדם הזה שבת, ומנהלים ביחד בית שכולו על פי התורה וההלכה. והכל התחיל מדברים שכהגדרתם נעשו כדי שלא להכיס את הבורא, וככה לאט לאט ראו שעוד הלכה יכולה להכיס וכו' וכו', קיבלה על עצמם עוד הלכה ועוד הלכה. עד שהגיעו לשמירת תורה ומצוות מוחלטת, והכל הודות ללימוד ההלכה שבו התחילו במסגרת דף האמי, ודרכו זכו להתקרב לבורא. ולסיום, אומר הרב וילמן, הוא הביא פה סיפור של אחד מראשי הדפיים בהלוכה באירופה, הגאון רבי בנימין אקשטיין, דיין ומוץ בלונדון, יושב ראש דיר של אירופה, הוא מספר על נהג מונית יהודי שהרגיל לקחת את מגיד שיעור בשיעור ההלוכה, והוא רואה שתוך כדי הנסיעה הוא כל הזמן לומד וכותב ושאל אותו מה הוא עושה. הוא סיפר לו שהוא מוסר שיעורים בהלכה, הכרתי לדעת מה שיוצא מכל הלכה למעשה, אז לכן חשוב לו בדקות שלפני שהוא מוסר את השיעור לסכם בכתב את אותם הלכות שיוצאות מהלימוד הדף היומי. מנהג שהיה רחוק, היה יהודי, אבל היה רחוק מחיי התורה ומצוות, ביקש ממנו במשך הימים לשמוע גם הוא את ההלכות שהוא כותב. ככה המגיד שיעור הרוויח שהוא מסכם את זה היטב בהתאמה לנהג המונית, וגם הועיל לו לשינון חזרה שיכול להגיד את זה בבהירות לקהל שומר. עת לא עברו ימים והנהג התחיל להתקרב לעולם היהדות, ביקש לשמור על אותם הלכות. התחיל לשמור את הלכות החשובות, שאותם עשר מגיד שיעור כדבר ראשון ונחוץ, וכך הוא התקדם עוד ועוד, עד שהפך לשומר תורה מצוות שהתקרב דרך ההלכה לעולמה של תורה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, אנחנו שכחים עוד דברים נפלאים. מה זה שקרה עם האדמור מטולנה? זה התפרסם באמרות של חיים לא לפני הרבה זמן. סיפר המשמש שלו עם האדמור מטולנה זכר צדיק לברוכה. זאת אומרת, סיפור שקרה לפני הרבה זמן. סיפר הרב א' ד' כתוב פה. היה המשמש שלו. הוא מספר שבאחד ימי חולמות סוכה שחזרנו הביתה לבית וגן אחרי תפילה בכוסל המערובי. הדבר מולד מקום מסוים שערכו שם במחד בית השואבה, לא באלו שנערכות על ידי גדול ישראל שמשם שואבים רוח של קדושה, אלה מסתם אנשים שהרעש והמהומה בנוסח הניגונים צרם לכל אוזן. זה היה נשמע פה איזו מסיבה פרועה של הארכי פרחי ולא של מסיבת קודש שיכול להיות ששואבת. אחד משווי המחולית העיר על זה ואמר מילים של גנאי. הרגע שהרבי שמע את זה, אחד מבני בייס מדבר בגנות אנשים שעורכים לביתו, שיחת השואבה, הוא חביר ממש גער בו. אמר לו פדה גדולה, שבקש לרדת מהמחולית לא להיכנס לבית במשך תקופה. איך אפשר לדבר סורו בבני ישראל? העיקרים יפרדו נצמינים. ומיד הוא מבקש לעצור את הרטר, הוא רוצה להיכנס לשם לרקוד, לוחש שם טובים. לא, כדברי אותו בן בית שאמר, אחר, הפוך. צריך לשדל אותו. שלא צריך לרדת לשם. אנחנו אנשים קטנים ודאגים לכבודו של הרבי, אבל הרבי שרושו בשמיים לא חס על כבודו. רק על כבוד שמיים. עכשיו הוא צריך לחפר על דברי בן ביתו שהוציא לילה תל המשרול, כמו הרבי מברדיץ' שם זה על אישתו. ירד מערכת, נכנס לאותו מקום, והרוקדים והזמרים התפלו, מה למלך בינינו? הרבי לא זזה שם כך מהר, רקד ורקד, אפילו שהיה חלוש. אחרי חצי שעה פשוט רקד, אפיזד בין ידים טובים. כבוד גדול הוא אומר, היה לנו מזה, אבל כבוד שמיים מתרבה, וראינו מה זה צדיק אמיתי שחרד. על דבר שרה לבני ישראל, ואיך הוא מסנגר עליהם ומשתתף איתם בשמחה שלהם. ואנחנו ממשיכים דברים נפלאים שתרסמו בגרם פני הצדיקים בזמן האחרון. דברים נפלאים ליום מדילולה של הרב הקודש ובנחם עם ברסלב, שחתו את הגן עלינו. העיר רומן, נר ראש השונה, תפילה שר וצחייגית, הסתיימה. הציבור נוער לחדר אוכל, כל אחד תופס את המקום שלו. המקום שישתד את סעודות החג. גם אני, כותב ומספר, ישבתי במקום תנוי, ידי שמתי לב, יושב יהודי לא מוכר בבני עדות המזרח. רשת פניו ענתה בו שהוא בבני עלייה, עברך בן תורה, מאלה שמעדיפו לשבת בישיבה, לא לבלות את זמנה בן סיעות, ואפילו לא לגברי צדיקים. טוב, למוחד בסעודת הבוקר, כמו לא אכלתי להתאפק, שאלתי אותו בנימוס מה עושה באומן. אמר לי, אני באתי לרופא שלי. מה הכוונה? שאלתי אותו. פותחתי זוג עיניים והוא סיפר לי ככה, קוראים לי יואב. הכל התחיל כשתקופה ארוכה הרגשתי לא טוב. אחרי כמה בדיקות נשלחתי לפרופסור סלמון. חששתי מאוד למה שענו לשמוע. הוא בודק את התיק שלי, שואל שאלות, ואז הוא אומר לי, יש לך בעיה חסוכת מרפא, אין סיכוי להחלים ממנה, אבל אם תקפיד בסטול כל התקופות שאני ארשום לך, אז יש סיכוי שתוכל להאריך ימים גם ככה. אי אפשר לתאר את ההרגשה, העולם שלי חרב עליי. אני אדם חולה, שחייו קלויים מנגד, אם אני אשכח לבלוע תרופות. טוב, לאט לאט אני מתאושש. אשתדל למלא את החיים בתוכן, תתיד לעצמי בילויים. פתחתי לבליין, התחלתי להסתובב ברחבי העולם. אחד מהטיולים הגעתי לאפריקה, באיזו שם תקופה ארוכה שם פגשתי את אשתי שהייתה אז בעלינו נוכריה. לא הפרע לי שום דבר. באותו תקופה, לא הפרע לי. החלטנו שאיש במונתו יחיה, לא נתערב אחד לשני בעניינים של אמונה ודת. שנים חולפות, נולדה לנו בת, שאומנה מקשה לטיולים, אבל בכל זאת שגרת החיים ממשיכה, טיולים ובלויים. אחד מהמסעות שלי פגשתי קבוצה שתחווה אותי לאומן. השם אומן לא אמר לי כלום, אבל מה אכפת לי, אני אהיה בעוד מקום בעולם. הגעתי לשם בערב ראש השנה, נכנסתי לציון, הייתי בהלם.
אנשים בוכים, צועקים, מתנהמים, פורשים ידיים למעלה. לא ראיתי כזה דבר. שאלתי אחד האנשים, מה קורה פה? הוא הסביר לנו מנחם ברסלב על ההבטחה שלו, היה לי שבוע להתפעל על הציר שלו. נחפתי. הנשמה שלי התעוררה. הרגשתי שיש פה איזה אמת. לא הייתי מסוגל להתפתק, השתתחתי על הציר ובכיתי כמו שלא בכיתי מעולם. ואז קמתי וזעקתי. ונחמן, אני מבטיח שאם אני אתרפא מהמחלה ואני לא צריך לקחת יותר תרופות, אני אשמור שבת. טוב, חזרתי הביתה, לא סיפרתי לאף אחד. קיבלתי החלטה אמיצה על דעת עצמי להפסיק לקחת את התרופות. אחרי שבוע, בלי תרופות, ביצעתי בדיקות, בלב מלא חששות, אני מקבל את התוצאות, הכל תקין, אומר, אחרי קופת חולים, אין לך שום מחלה. קיימתי את ההבטחה, התחלתי לשמור שבת. אבל כשאני צוס מתעורר, הוא ממשיך ומספר, ולא מסתפק בזה. יש לי מבחינה בשינוי, אני מעדכן אותה מה שקורה, אז אני מנסה להשפיע, ללכת בעקבותיו, אבל היא מזכירה לי את ההסכם. אני לא מתערבת לך בעיני, אתה מתערב לי. אני לא יודע איך לנהוג, להתגרש, היה מקשר לבת שלי. טוב, פניתי לכמה רבנים, בצר לי, שטחתי את הנקודה, אבל לא קיבלתי פתרון. פתאום צץ לי רעיון. אם באומה נסעתי פעם הראשונה, אני אסע לשם, אני מבקש אישה נוספת. ככה עשיתי. נסעתי לשם, הגעתי לצין, השתתחתי על הקבר. כשהודיתי לרב נחמן, שריפא אותי מהמחלה, וביקשתי את העזרה שלו בעניין אשתי והבת שלי. אחד הבקרים, אחרי שחזרתי, שמתי לב שאשתי נטלת את הידיים של הבת שלי בת השש. למה את עושה את זה? שאלתי, והסבירה לי שמשך התקופה האחרונה יקים אותך ראי, שהראתה את נם דרכי, דרכי, החליטה ללמוד יהדות, והצטרפה לסמינר, וזה אחד הדברים שהיא למדה שם. ועכשיו, שוקלת ברצינות העניין של הגיור. כיום סיים אותו יואב, אני חי ברוך השם עם אשתי שהתגיירה, ולומד באחד ישיבות הקדושות במרכז הארץ. כעת אתה מבין מה אני עושה כאן? סיים אותו אברך נפלא. אנחנו ממשיכים רבותיי, עוד יום מדילולה. יום מדילולה של הרב קודש על בעל הקדיש השר מסדגורה. סיפר האדמור מסדגורה דצל בעל העקבי אבירים, בית זקני, הקדיש השר, הייתה משרתת. בין כל צורכי הבית הייתה בין השאר גם, אחרית, הייתה גם תופרת הבית. הנוהג של התופרות היה שבזמן התפילה לובשות על האצבע אצבעון, אצבעון מתכת שלא ידקרו בזמן העבודה. פעם אחת המחת הייתה נמצא בתוך איזה כרית, שהיא רצה להוציא, נשברה המחת, והקצין נינץ חזק בתוך האצבע שלה, עד שהגיע לברידי הידיים המרכזיים, ותיאת החוד הדק הזה עבר, עם זרם אדם לאזורים שונים ביד שלה, כל פעם הרגיש עד קירות מרות במקום אחר. פעם באצבעות, פעם בזרוע. פשוט הוא ראה, הוא התסתובב, פשוט מרוב שהיה קטן ודק, הוא פשוט התחיל להסתובב בתוך הגוף שלה. המשרדת המבועלת, רצה מיד לרופאים, לא עזר כלום, לא מצאו את המחת. אמנם התחילו אז להשתמש ברנטגן, אבל זה עדיין לא עזר. טוב, בצר לה יש לזה להתייצא לפני רבנו שנמצא לרפואה. רבינו אמר לה שיקחו את האבן המגנית השואבת החזקה ביותר שאפשר להשיג, וברגע שהיא תרגיש דקירה, תניח משם, תניח מיד את האבן המגנית, וככה תלך לרופא שיוציא לה. וככה היה. המעשה הזה, באמת ככה היה, ככה הרופא הצליח להוציא. המעשה הזה עורר רעש גדול בעולם הרפואה, רבינו התפרסם בין הרופאים הגדולים בתור רונדר רבינר, הרבי המופלא. הרופאים החליטו לאמץ את השיטה הזאת להשתמש בה, כשיקרו כאילו מוקרים. רבנו הוסיף לבאר אחרי המייס, שהאבן מגנט, היא מושל לכנס ישראל, שצריכה להימשך לקדש בוחו כמו מגנט. זה הפירוש, מושכני, חורך ונרות. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דף חיים והלוכה, באיזה מקרה יכול הסוחר לשפוט על המזכיר, לבדוק את החמץ במקומו, ובאיזה מקרה יכול הסוחר להסתפק בביטול בלבד?
כך ועלו את הסימן, אני נלמד ביום בדף הימים והלוכה, סימן טוב למדזיין, סיבת, הוא בשלוחה, אחד אוכל לשמוע תשום ופי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. אז כאמור, סוחר בית לפסח, אחרי כניסת ליל לדעת בניסן, אם הוא שכר את הבית בזמן שהמזכיר לא יכל לבדוק, או שיש לשער שהוא לא בדק, כי גם שלא נמצא באזור, או שהוא לא שומר תורה ומצוות, אז חווה על הסוחר לבדוק את הבית מחמץ ולבטל אותו. אם הוא שכר את הבית בזמן שהמזכיר היה עשוי להספיק לבדוק אותו, צריך לברר הבית נבדק. אם הוא לא יכול לברר, לכן שהבית בחזקת בדוק, יש להניח שהוא קיים תקנת חום ובדק אותו. אז לכן בכזה מקרה הוא יבטל את החמץ, ובאזור יקם כניסת הבירוך דאורייתא, ואז חשוב הבדיקה רק מדרבנן. וממילא ניתן להקל מספק ולהחשיב את הבית כבדוק, ודי בביטול בלבד. מי שוכר בית לפסח, ובזמן שהוא שכר את הבית, אמר לו המזכיר שהבית בדוק, אחרי זה התברר שזה לא נכון. החירות נתרה בעינה, זה לא מוכיח טוב. אם המזכיר נמצא בעיר ויכול לבדוק, חובה לבדוק וכופים אותו על זה. אם הוא לא באזור, למרות שהסוחר מתחייב בבדיקה חובה לסוחר לבדוק, על הסוחר לבדוק וזה לא נחשב מוכיח טעות, מניחים שדעתו הייתה שהסחירות תחול גם במקרה שהתברר שהוא צריך לבדוק. וגם אם הוא טוען שהוא לא מעוניין בסחירות, אנחנו רוצים מניחים שהרצון שלו בביטול נובע מסיבה אחרת שלא קשורה לזה. באמת היא לא בטלה. גם במקרה שהסחירות צריך לשלם כסף על הבדיקה, הסחירות לא בטלה, לדעת שחנוך המזכיר לא צריך לשלם את הצוות של הבדיקה, לדעת הרמור כן צריך לשלם. והלוך, אם בני אשכנז נוהגים כדעת הרמור, אי אפשר לחייב אותו. כי בקשה הוא יכול לטעון קימני כדעת שחנוך, שאני לא צריך לשלם. במקרה שהסוחר הציב מראש את נושא הבדיקה כתנאי, כתנאי שהוא סוחר את הבד, כתנאי שהוא בדוק, אז יש הרמור שהצחות בכזה מקרה כן צריך לשלם ככתוב. יש הרמור שעדיין זה לא... יתפוס והסחירות קיימת. עד כאן מניין דברים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. הסוחר בית מחברו בי"ג ניסן, ולפני כניסת ליל י"ד, כבר נמסר המפתח, כבר נעשה אחד הקניינים שמועילים לסחירות קרקע. חובת בדיקת החמץ מוטלת על הסוחר. אבל אם המפתח לא היה ביד הסוחר בתחילת ליל י"ד, חובת הבדיקה מוטלת על המזכיר, ואם בכניסת ליל י"ד המפתח נמצא ליד הסוחר, אבל עוד לא נעשה מעשה קניין לסחירות, חלקו הפוסקים על מי מוטלת חובת הבדיקה, ויש אומרים שצריך להחמיר כשתי הדעות. חדרי הפנימיה בישיבה, בחורים צריכים לבדוק אותם בברכה, בליל י"ד. יש אומרים שלא יברכו. יש אומרים שאם לא גרים בחדר בפסח יברכו, ואם לאו, לא יברכו. שרק אם גרים יברכו את זה. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר במה שלמדנו באותו יום, בנוסף על איסור תחומים לאדם עצמו, אסור גם להוציא כל חבץ ברשותו. מין הוא שייך לו, הוא מוזכר לו, הוא מושל לו. חבץ ישר בשותפות, או שכמה אנשים סחרו אותו, או שאלו אותו, בשותפות, הוא קורא פתל רק בשטח הכלול, חורש של כל השותפים. אם סחרו אותו, או שאלו אותו, על דעת שאחד מהם משתמש, השני ישתמש ביום, בליל שבת, השני ביום שבת, חברים, אז אם אלה אסור במשך כל השבת לצלד אותו לשטח שלא כלול בתחום של שניהם. מחוץ לארץ, חבץ שמוזכר ומושל לאדם אחד ליום טוב ראשון ולאחר ליום טוב שני, רשאי כל אחד לטלטל בשבת בתחום שלו, גם אם התחום של האחר שונה. ובלבד, בלבד שבזמן בין השמשות שבין שני הימים יהיה החפץ בתוך התחום של, של זה שמשתמש בו ביום טוב שני. עד כאן בעניין הזה. אנחנו משכים דברים תלו דבלי, כיצד משבחים עצי תאנה לקורות, עד היכן היו מריחים רח הקטורת. איזה נשארי בית המקדש לא נכנס אדם מעולם. כך ועל עוד עושים העניינים, עד היום סכת תומיד דף למד. אני קראת ציון לחפיצים בחיים, חפיצ חיים יומי. היום רבותיי, אנחנו מתחילים את החלק השני של הפתיחה. זה החלק שהחפיצ חיים מונה את רשימת האסים, עליהם עובר מספר ושנורת. אז נקרא שוב, נקרא של חיבה. לכל המעוניין, לכל מי שרוצה להיות מעוניין, מי שרוצה לרצות, להצטרף, להצטרף ללימוד עמים בספר חפץ חיים. העסק הראשון שהחפץ חיים עונה זה, זוכר את אשר עושה השם אלוקיך ולמריון. אומר החפץ חיים שהזהירה התורה שנזכור תמיד את העונש. שהשם עשה לה צדקת מרעה ונביאה, עונש הגדול. והביאור מוסופים, מהדורה אדיר שמביאים כמה דגנים ופרטים חשובים בעניין הזה. קודם כל מביאים מהמוגן אברום, שמשמע שאדם יכול לקיים את הזכירה, בלי ההזכרה של עמי הסמירה מפורש. זה שהוא הביא את דברי האריזל, שכוון לקיים את המזווה הזו ברכה שלפני קריאת שמע, שהוא אומר לאוי די סלחו, אז הוא אומר שיזכור שהפה לא נברא אלא להודות להשם, ולא לדבר לשון הרע כמעשה מרים. אז משהו שהוא מקיים את הזכירה על ידי כל דבר שמסיר אותו עניין הזה. עולם החידה דוחה זה שאין כמונת האריזל, אלא שעל ידי אמירת להודות לך יזכור שיש להגיד יותר, מה יסמר יום רק על ידי זה מקיים את זה. האם אנחנו עכשיו בעצם זה שאנחנו לומדים הלכות לשנוע, אנחנו מקיימים את מצוות הזכירה? אז במקום אחר כותב החובתה, בסדר חובת השמירה, שהוא שמע מפי קודשו של הגאון רבי בצלאל הכהן מווילנה, הכהן מפורסם, שבלימוד הלכות שנורא, מקיים מצווה של זכור את אשר עובר שם אל כוח ומריום. כך גם משמעו את הרש משנצה לספרו, שהוא כותב שמקיים זכירה זו סמירום על ידי לימוד הלכות נגויים. אמר רבי משה פיינשטיין באיגרויס, פשוט, כותב שהוא לא יוצא על ידי לימוד, כי הוא לא מזכיר מה שנעשה למירום, לא רק את האיסור של הדבר. בגדר זמן חיוב, האם זה כל יום, או רק שהוא רוצה לדבר על שנורא? אז המחסכינו כותב שנראה שהחיוב הוא בכל פעם שהוא רוצה לדבר על שנורא. שאז חל עליו החיוב הזה של זכירת מעשה מרים. אם הוא דיבר, ביטל את העסק. כך גם השמוע דברה החובתך בפתיחה לזכור המירום. אחרי אם כתב שהמצווה הזאת יזכור את זה כל יום, גם כתבו פסקים נוספים. ויש דעות, המגן אברום ועוד, שהמצווה היא בזכירה פעם בשנה. יש עוד בספר שהזכיר, עוד בספר רשימות ואיגרות כדי פרנקל וחם שאול, שהרחיבו וביאו כל השיטות בזה. בנים לעיין שם ונרוות נחס. ולקראת סיום, חזקות יומית. אז היום זה היו רצות כמו שהזכרנו של הרבה קודש של בנחמן מברסלב, זכותו תגן אלינו. מה עושים כשקשה לשמוח? אז בשיחות הר"ן כתוב. עניין השמחה, האדם צריך להכריח את עצמו, לשמח את עצמו בכל מה שהוא יכול כדי לזכות בשמחה. מי לפעמים הוא מבולבל, לא יכול בשום אופן לשמוח. אז הצוטו אומר שיעשה את עצמו כאילו הוא שמח. אפילו שבתחילה עדיין אין השמחה באמת בלב, אף על פי כן. כדי שעצמו כאילו שמח, יזכה אחר כך באמת לשמחה. מי שמכיר, גם יש מנגינה, המנגינה מפורסמת על המילים האלה. עניין השמחה, ככה מתחיל השיר. אז אם יש זמן שקשה לנו, רבותיי, שקשה לנו לשמוח, שתזה להראות עצמנו כשמחים, הרי די כך נזכה שאחרי זה תכנס לשמחה בליבני באמת. עד כאן דברנו להם, רבותיי. שיהיה לכולם המשך יום נפלא, מועדים לשמחה ושבת שלום.